דבר שלוש פעמים. כמעטנו אליעזר ורבקה, ושם החזה הגיונית. אליעזר מתכנן ומתבצע, ואחרי זה אליעזר מספר את מה שהתבצע. אנחנו שואלים למה. התורה מפרט את הכל. תגיד בעיקרון קרה אותו דבר. אבל פה, מה קורה פה בהתחלת הפרק? הפרק הוא ארוך, אנחנו לא מסכימים. לא הסכמנו בשבת מבחינת הפרק. בפעם הראשונה זה ביום הזדמנית פסוק ה'. הנה חודש מחר, הוא נותן את הרעיון הזה. אחר כך, ביום הדביר ונתן, מי יגיד לך או מה יענך דרך הקשה? בוא נעשה את התרגיל הזה, שאני לא אגיע לארוחה ואני אתחבא, ואתה תראה איך אבא שלך יקבל את זה. בסדר. אומר דוד, איך אני אדע את התשובה? אז ביום הנותן, בוא נצא לשדה. נצא שנינו לשדה. למה הם נצאים לשדה? כי יונתן מבין שזה מסוכן, כי יונתן מבין שיש אוזניים לכותל, כי יונתן מבין ש... נגיוני מאוד, דוד שכנע אותו שיכול להיות ש... המציאות מאוד מורכבת, כי יונתן אולי כבר מתחיל ללמד אותנו, שזה שדוד, שאול חושד בדוד. יש אנשים שעוזרים לשאול לחשוד ככה בדוד. כי רוחו של דואג האדומי אולי מרחפת את פני האוויר. ואז יונתן חוזר על דברי דוד, פסוק י' ב', לחקור את אבי כעת מחר השלישית, הנה טוב אל דוד, ולא, אז ישלח אליך ולגיד איתו את עזניך, הוא נשבע לו. מחיות יונתן עם בית דוד, בקש שם שיעת אבי דוד, ופתאום יונתן עוד פעם חוזר על הדברים, פסוק י' ח'. והוא יונתן מחר חודש ונפקעת כי פקד מושביך. נשמע החזרה הזאת עוד פעם, אנחנו שמים כשיונתן אמר בפסוק י' ב', הוא לא עונה לדוד על השאלה שלו. דוד ביקש שני דברים, קודם כל שאלה עשיית לבית, בואו נחשוב על דרך שדרכה אני ידע את המסר. מה נעשה כדי שאני ידע? אם טוב, אין בעיה. אם טוב, תשלח למישהו להודיע לדוד שנמצא. בסדר שהכל בסדר. אבל אם לא טוב, מה יהיה? אז במערכת הפסוקים שמי י' א' עד י' ז' אין לזה שום פתרון. יונתן פשוט אומר, מסכים, לוקח את זה. בפסוק י"ח, שם אנחנו מתחילים את הפרשת ההפטרה בדרך כלל. זאת אומרת, מתחילה פה חטיבה. בפסוק י"ח, יונתן חוזר על פסוקים י"ח י"ט. זה מיותר פסוקים י"ח י"ט. דוד אמר את זה, יונתן את זה. היית צריך להתחיל בפסוק כ'. אני שלושת החצים צידה הורה לשלח למטרה. יש לי תרגיל. יש לי איזה סיסמה שאני מסכם איתך עכשיו. אם אומר לנער, הנה החצים ממך והנה, ככן ובבוא הכישלון לך. ואם אומר, הנה החצים ממך והלאה, זאת אומרת, אם אני אראה יותר רחוק מהנער, אז גם אתה צריך להמשיך לגלום החצים. אם אני אראה יותר קרוב מהנער, אז אתה יכול לחזור הביתה. למה החזרה השלישית הזאת? אני חושב שהחזרה השלישית הזאת, בוא נראה מה... מה קורה בפעם השנייה? דוד, יונתן ויונתן. זה אני קורא שלוש פעמים. שלוש פעמים מדובר, אני לא אגיע מחר לסעודה. דוד אומר, יונתן אומר, ואז יונתן אומר את זה עוד פעם. בפעם השנייה, שימו לב מה עיקר הדברים של יונתן. כה יעשה השם יונתן יכול להוסיף, כי יטיב אל אבי את הרעה עליך ולהיט את אוזניך. ולא ימודה מחי ולא תעשה עם עדי חסד השם ולא אמות. ולא תחליט את חזיך מים בתי עד עולם, ולא בהחליט אדוני את אויבי דוד איש מעל פני אדמה. ויחות יונתן מבית דוד, וביקש אדוני מיד אויבי דוד, ויוסף יונתן להשביע דוד בעבודת אותו, כי עבד נפשו אבו. זאת אומרת, כל חטיבת הפסוקים הזאת, מי י"ח עד י"ז, היא לא עוסקת בפתרון הבעיה, היא עוסקת בעיקר בהשוואות של יונתן את דוד. דוד בעצם, הוא לא מקבל תשובה על המצוקה שלו, יונתן פורח במערכת השוואות. הפסוקים הם מאוד כבדים, מאוד קשים להבנה מבחינה תחבירית, לא בגלל שיש בהם משהו עמוק. את העברית הפשוטה, תקראו פסוק י"ב. ויאמר יונתן לדוד, השם אלוקי ישראל, כי אחקור את אבי, כעת מחר השלישית. עכשיו בואו ננסה להבין בעברית. זה עברית של תנ"ך, אבל גם עברית של תנ"ך צריך להבין. והנה טוב אל דוד, ולא אז אשלח אליך וגליתי את אוזניך. מה נושא, מה נשוא, מה... מה הוא רוצה? אז רשי חייב להסביר כל דבר, נכון? כי ככה לבד אי אפשר להבין מה כתוב פה. רשי אומר, אחקור את אבי ואמצא שהוא טוב אליך, אם לא אשלח על ידי שליח וגליתי אוזניך, כי הטובה אני יכול לגלות. ואם ייטיב אל אבי להריע לך, אותה לא אגלה, פן יוודע לאבי מקום שאתה שם, וגליתי אני בעצמי את אוזניך. אז איך הולך הפסוק? והנה טוב אל דוד, ולא אז אשלח אליך וגליתי את אוזניך. אם זה טוב, אני לא אשלח אליך מישהו אחר, אני אגלה לבד את אוזניך. כן, מה הרש"י מסביר? הבנתם מה הרש"י אומר פסוק י"ג? הרש"י אומר, בוא נראה מה יהיה. אחקור את אבי ואמצא שהוא טוב אליך, אז אני לא אשלח שליח, ואם יטיב אל אבי להרע לך, אז אני אותה לא אגלה, וגליתי אני בעצמי את אוזניך. אז ככה, והנה טוב אל דוד, הפירוש של הפסוק זה, אם שאול יהיה רע לדוד, אז אני לא אשלח אליך, אלא אני אגלה לבד את אוזניך. אבל זה לא כתוב. זאת אומרת, לפי איך שאנחנו נסביר את הפסוק הזה שאומר ככה, אם שאול יגיד אליך דברים טובים, אז אני אשלח שליח, לא תהיה בעיה לשלוח שליח, כי השאול ידע איפה אתה, כי השליח יגלה לו, ואין בעיה שהוא יגלה לו. אבל אם שאול ירצה להרוג אותך, אני לא יכול לשלוח שליח, אני לבד אצטרך ללכת לגלות לך, כי אם השליח ידע איפה אתה, אז הוא יסגיר אותך לשאול. הפסוק כתוב מאוד, רש"י הסביר מה פשט הפסוק, אבל רש"י לא הסביר למה הפסוק כתוב כל כך, ככה זה נראה מסורבל, מבולבל, המון מילים נפלו פה, זה משפטים קטועים, משפטים לא מסודרים, וככה זה גם ממשיך. כל יעשה אדוני ליונתן וכל יוסיף, כי יטיב אל אבי את הרעה עליך, וגליתי את אוזניך ושלחתיך והלכת לשלום, ויהיה השם עמך כאשר היה עם אבי. ולא אם עודני חי ולא תעשה, מה זה פסוק י"ד? ולא אם עודני חי ולא תעשה עמדי חסד אדוני ולא אמות. אז זה פסוק שאין לו משמעות. ולא אם עודני חי, מה ולא אם עודני חי? ולא תעשה עמדי חסד השם ולא אמות. ושוב, זה פסוק שהוא לא מובנה לך בלבדך, אין בו נוסף, אין בו נוסף, אין בו מושא, אין בו סדר. זה מילים מעובבות, פסקאות שנכנסות אחת לתוך השנייה. אז אנחנו פה צריכים את רש"י, עוד שאר הפרשנים, שכל הפרשנים יגידו למה הוא התכוון. בוא נקרא את רש"י למה הוא התכוון. ולא אם עודני חי, לשון בקשה הוא. ולא תעשה לי טובה בעודני חי, שתעשה עמי חסד השם בטרם אמות. ומה החסד? שלא תכרית את חסדך מעם ביתי, בזאת תכרות עברית בחיי. אז תגיד שכשאני עדיין אני חי, לפני שאני מת, תעשה איתי חסד, תכרות עברית. אבל יונתן לא אומר את זה, יונתן אומר את זה מאוד מאוד מסובך. גם פסוק תתווה, תקראו את פסוק תתווה, אני לא צריך להכיר אותם בכל. אז זה, ולא באחרית השם את אויבי דוד איש מהפני האדמה. שוב, זה מסובך, זה לא בגלל שזה לשון תנכית, זה גם מפני שהפסוקים מסובך. והיכרות יונתן עם בית דוד וביקש שמיד הוא יבד דוד, זה לפי רש"י אנחנו בכלל לא יודעים אם זה פסוק שיונתן אמר או זה פסוק שאלוקים אמר. כי לפי רש"י אומר שויכרות יונתן עם בית דוד וביקש שמיד הוא יבד דוד, הוא יבד דוד הכוונה שדוד לא שמר על הברית הזאת, ודוד פגע בצאצאים של יונתן, ולכן השם ביקש את השבועה הזאת. ביקש מיד הוא יבד דוד, אני אומר ברש"י, ביקש הקדוש ברוך הוא את האבון מיד דוד כשעבר על הברית ואמר להם תפבושת, אתה וציווה תחלקו את השדה. אז בין אם יונתן אומר את זה מבולבל, בין אם השם אומר את זה, אז איך זה נתקע פה? אני מנסה להגיד שמה שהכתוב, אני אומר את זה בזהירות הבא, אבל מה שהכתוב פה אומר בעיקר, הפסוקים הקשים המסורבלים, נראים בעיני הקטנות, נראים מסורבלים, אולי אני טועה, אבל מה שאני שומע בעיקר הפסוקים זה שנתן, אני משתדל לברור מילים. הכל מסתבך לו. ונתן, איך נגיד את זה בעירת הכבוד הנדרשת? ובחרדה עצומה. האדם שמדבר ככה זה אדם ש שיש פער אדיר בין החוויות הפנימיות שלו לבין יכולת ההבנה שלו. כשאתה מדבר בצורה שנשמע מבולבלת, גם בגלל שאתה אדם מבולבל, בגלל שאתה עובר דברים שהם עוצמתיים מאוד ומתפרצים, ויש להם משמעויות מאוד מאוד טוטליות, עם השלכות לכל החיים, ואז אתה מנסה לדבר, נכון? אתה הולך חנות מכולת, אתה שואל איפה אפשר לקנות זיתים, זה לא דורש ממך איפוק ושליטה באנרגיות, גם אתה מאוד אוהב זיתים, נכון? עולם מאוד פשוט, אין סיבה שנסתבך במעבר מהלב אל הפה. אבל כשאתה מדבר בפסוקים שהם כל כך לא מובנים וכל כך לא מסודרים, זה אומר שבתוכו הרי געש אדירים פורצים. כשהרי געש פורצים זה לא כך מסודר, אז זה לא מובנה. אתה צריך לבנות את זה, נכון? ולכן יונתן עכשיו פסוק י' ח' עושה ברקס ומתחיל לדבר מסודר. כשמתחיל לדבר מסודר, אז אנחנו מתחילים את ההפטרה. אבל גודש הפסוקים האלה של מי י' ב', לוקח זמן מי י' ב', נכון? זה הדרך לשדה. יכול להיות שזה לקח להם דקה, יכול לצאת מהארמון, לצאת לשדה, המקום שלא רואים. יכול להיות שזה לקח להם חצי שעה, וחצי שעה הזאת פתאום יונתן מדבר. אז זרמים תת-פרקאים אדירים מתנפצים פה ומתרסקים פה, וכל פסוק נשבר לתוך כל פסוק. כי בפרק הזה יונתן נפרד מדוד. ויוסף יונתן להשביע דוד באהבתו אותו כי אהבת נפשו אוהב בו. יש פה משהו שקשה לי להבין, אבל תמיד הפסוקים אומרים שיונתן אוהב את דוד. אני לא זוכר פסוק אחד שכתוב הפוך. אני הקטן. נכון, אפילו בקינה אומר נפלאה אהבתך לי מאהבת נשים. הוא לא אומר נפלאה אהבתנו. אני פה פסוק בידיים. ויוסף יונתן להשביע דוד באהבתו אותו. איזה אהבה שאינה תלויה בדבר. זו אהבת דוד ליונתן, כתוב. אבל בפסוקים עצמם כתוב רק על אהבה של יונתן. זה כתוב, ראינו את זה מיד בסוף המלחמה עם גוליאת. ככה כשנתן ראה מה ויהי כחלותו לדבר לשאול, ונפש יונתן הקשרה בנפש דוד, ויאהבהו יונתן כנפשו. ויחרות יונתן ודוד ברית באהבתו אותו כנפשו. אז חז"ל בוודאי מבינים שהאהבה הזאת היא דו סטרית, אבל בפסוקים יש פה, ננסה לעמוד בזה למה, אבל מבחינת יונתן, החלום הגדול של יונתן, התקווה הגדולה, מה שהוא ציפה תמיד, זה גם שאול וגם דוד. זה בית רחל ובית לאה, שבנו שתיהם את בית ישראל, האידיאל האלוקי העליון, שבייחוד כל השבטים, כל אחד בארץ, יונתן זה מופיע אפילו ברמה הנפשית הפשוטה של, של יחס לאבא שלו, ויחס לאהבה הגדולה ביותר של חייו. זה דוד, זה לא אהבה רומנטית נמוכה, זה אהבה שכולה הקודש נשגב. מה יונתן התאהב בדוד? הוא ראה איך דוד מנצח את גוליית, הוא ראה איזה ודאות יש לדוד בגאולתם של ישראל. הוא ראה פה מדרגת ענווה ומדרגת כלליות ומדרגת מלכות שהוא לא אלא על דעתו בכלל שיכולה להיות קיימת כזאת, וכשהוא רואה את זה אז הוא כולו רוצה להיות שייך לשם, רוצה הוא בטל ומבוטל למון זה. וכשדוד סוחב אותו למקום הזה ואומר לו שיש סימני שאלה, אתה בהתחלה נאבק. זה נאבק כי זה כמו, אני יודע מה, זה כמו לעלינו שכם עברים, זה כמו ללכת לרופא לבדיקת שיניים, הוא מודיע עליך שיש איזה, לא עלינו, גידול סרטני מסוכן שמוטט את כל החיים. זה במישור הפרטי. זה שהתברר עכשיו, זה שיתכן שהתברר שהוא באמת רוצה להרוג את דוד, זה לא רוח רעה ולא חוסר הבנה ולא שיפוט לא נכון ולא קריזה, זה מתוכנן וזה מובנה וזה הולך לשם. משום שדוד אומר אני רוצה בדיקה, אני רוצה תוצאות, והתוצאות האלה כמו שקרה בסוף הם לא רק ייתנו אינפורמציה, הם גם יבדקו, נכון? יש כזה כלל בתורת הקוונטים, עיקרון היא הוודאות, שבחלקים קטנים אתה בודק, אתה אף פעם לא יכול לדעת או את המיקום או את המהירות. למה? כי כל בדיקה שלך היא מתערבת, ברמה, כשאתה שוקל קילו בשר, אז קילו הבשר לא משפיע על המשקל. אבל כשאתה שוקל קוונטים, אז אתה שוקל בעזרת קוונטים, בכל קוונטים. אז אני אומר, כשאתה מבצע בדיקה, אתה גם משנה את המציאות. כשאתה חושף דברים, אתה קובע אותם. אם בשאול קיימת התלבטות פנימית עכשיו, הבדיקה ששאול, שדוד נתן ארגנים, תסיים את ההתלבטות. אמרנו שהבדיקה הזאת לא בדיקה מקרית. היא בדיקה שדוחפת את שאול, היא לא תאפשר לשאול להתאפק. משום שזה חודש, זה הסתלקות הירח, זה מחר חודש, זה סיטואציה כזאת ששאול נמצא ממילא במצוקה. בעצם בארוחה בכלל הוא מרגיש לא טוב. ראינו במלחמה מול פלישתים. זה מעמד כזה ששאול כאילו מודגשים לו הבעיות שלו והקשרים שלו, ואז הרי מה דוד טוען? דוד טוען ליונתן שאתה לא יודע, אבל הוא באמת כן רוצה לרדוף אותי. צריכה להיות בדיקה כזאת שגורמת לשאול כביכול לאבד שליטה, גורמת לשאול לזה שאם יש את זה אז יתפרץ החוצה. רק אם אין את זה אז אני מודה לי. יונתן הולך לשם, יונתן בעצם הולך להבין שההיסטוריה הולכת להיות הרבה יותר מסוברת מה שהוא חושב. משום שאנחנו זוכרים שהמעמד של שאול הוא מעמד שהלכתי שמקביל למה שהחלטה של החמת הרבה. נכון, זה לא מלחמת המלאק, שיטות הגאונים. למרות שמי שמצווה ללחם במלאק זה רק והיה בעני החשם אלוקיך לך מכל הולך מסביב. זה לא קרה עוד. זה מדרגות חיים כאלה שקרובות לגאולה, קרובות למיועד בבית המדרש. זה מה שהולך להיות מלך המלאק ובית מקדש. בית מקדש, יונתן מבחינתו מאות רבות מאות בשנים לפני שנכתב ספר יחזקאל. הוא יודע, הוא רוצה שעץ יהודה ועץ אפרים יהיו לאחדים בידך. הוא רוצה שהמלכות תבוא גם יהודה וגם מרחל, גם מלאה וגם מרחל, גם יהודה וגם בנימין. וכשמתברר לו, וזה מסתדר, זה מסתדר. המלך הוא שאול, ודוד הוא נושא הצבא, ודוד הוא חתן המלך, ודוד יוצא ובא לפני ישראל, ופתאום יש כמה חריקות טובה. פתאום דוד אומר, תשמע, אם דוד צודק, אז ההיסטוריה תימשך עוד תקופות ארוכות ארוכות. אם באמת רחל ולאה, או יוסף ויהודה, לא יודעים לבנות המלכות ביחד, שוב, זה לא חוסר ידע מידותי, זה חוסר בירור רוחני, אז פירושו של דבר שההיסטוריה תהיה עקובה מדי. איך המדרש זה שירה שמירי, שדוד לא נתן מכיבושת, לקח מכיבושת את השדה, אז אני יצא לכל ואמרתי, אומרת, אתה ורחבעם וירבעם, רחבעם זה הבן של שלמה, וירבעם זה הבן של רחל, מאפרים, יחלקו את המלוכה, זה שיחלקו את המלוכה, אבל זה דבר שהעולם הזה הרבה יותר מורכב והרבה יותר קשה מכל מה שחשבנו. כשנתן מבין לקראת מה הוא אומר, מה הוא אומר, לקראת מה הוא נפגש, אז הכתוב בכוונה. הכתוב היה יכול להתחיל לסדר את הפסוקים לפי. יש את זה עוד כמה פעמים בתנ"ך, שסדר הפסוקים הוא מביע, הוא לא רק מספר לך מה היה. יש הרבה דברים, הכתוב, הפרק פה לא ציטט הכל מילה מילה, תשכחו את זה. יש המון דברים שהפרק לא אמר. הוא אומר פה את הפסוקים הדומיננטיים המשמעותיים האלה. ומה שנראה לנו פה כמו בלבול, וכמו פסוקים שקשה להבין אותם, וכמו רבעי פסוקים, וכמו אתה מתחיל להגיד משהו ואתה סוטה משהו, זה בעיקר מעיד על עומק הכאב, עומק המשבר, עומק העוצמות העליונות, זוזה של לוחות טקטונים בקום כדור הארץ, שמתרחשים בתוך נפשו של יונתן, וקודם כל מתפרץ, ומתפרץ ב... מה זה ולא תחריט את חסדך מהם ביתי אדונם? מה אתה אומר? מהם ביתי? תבטיח לי שתשגר על הילדים. ונתן מבין שיש סכנה גדולה, הוא מחשבי הילדים. שיש סכנה שביתו יושמד, שיש סכנה שדוד ישמד את הילדים. זה הוא הכי, הם הכי אוהבים אחד השני בעולם, זה אהבה עצומה. אבל יונתן, דוד לא משביע את יונתן. יונתן משביע את דוד. משום שיונתן מבין שאם באמת יש את האיבה הזו בין שאול לבין דוד, זה לא מאבקי כוחות, זה אומר שהבירור עוד ארוך ארוך ארוך, אם הבירור עוד ארוך אז הוא יהיה כואב וקשה מאוד ויש סכנה גדולה. זה גם קרה מבחינות רבות בסופו של דבר שהמלחמה הזאת לא תעצר פה. בסופו של דבר זה מה שמתפרץ פסוק של רוח הקודש ככה לפי רשי, וביקש השם מיד הידי דוד. אתם יודעים דוד זה אומר רש"י זה דוד בעצמו, דוד בעצמו שמתנהג כמו רואה שלו, ויוסף יונתן להשביע את דוד באהבתו אותו. אבל שמה אתה משביע אם זה באהבתו אותו? הוא אוהב אותו, דוד. דוד לא נמצא במקום של אהבה אותו, משום שאני חושב לנסה להסביר למה תמיד כתוב שיונתן אוהב את דוד ולא אוהב את יונתן, כי דוד קשה לנו מאוד להבין את דוד. אני לא מזהה מה כתוב פה. שמעון בן אסתר, משום שדוד הוא מלך ישראל, דוד הוא המלכות, דוד הוא נשמת האומה. זה לא דיבורים, כי אנחנו אומרים מילים, דוד נשמת האומה, אבל דוד הוא דבר השם, דוד הוא האמת האלוקית, דוד הוא אין דוד, דוד הוא לא קיים, דוד הוא אנחנו. זה איש פרטי אחד, זה אישיות ספציפית בסופו של דבר, שלפעמים הוא קר לו ולפעמים חם לו, הוא רוצה את זה ולא רוצה את זה, אבל זה לא אישיות פרטית במובן שהגשמיות של דוד, אני מתכוון, לא מצמצמת אותו, לא מקטינה אותו, לא מרחיקה אותו. הוא איש אחד פרטי שאין בו שום דבר משל עצמו, כלום. אין בו אגו, לא יכול להיות אותו, אין בו אגו. אין לו רגע במובן המנתק, במובן הפרטי. כשאני אוהב מישהו אחד, אז כל התורה כולה מתבוססת, נכון ככה אמר הלל הזקן, לאותו זה שרצה להתגייר, נבין עם כל התורה כולה לרגל אחד. אז כל התורה כולה, השור של זה, זה בעד פרחת מוחה. הנחת המוצא של התורה, התורה פונה למי שאוהב את עצמו. אישיות בריאה, אישיות שאיתה אפשר להמשיך קדימה, אם אתה אוהב את עצמך, יש לך מלא אהבה לעצמך, ואז התורה מפלסת לך דברים, לקחת את האהבה הגדולה הזאת שלך על עצמך, ולמשיך אותה הלאה. מה זה אהבה עצמית? מי מתנדב אחרי זה להסביר לרונל? מה אתה אומר לזה? מה אתה אומר לבוא? מה אתה אומר מה זה אהבה עצמית?
מה אתה אומר?
אהבה עצמית? מה זה אהבה עצמית? אתה עושה את זה כנראה במצוקה. אתה רוצה? מה זה זה? אני לא רוצה להיכנס עכשיו לניסוחים הפילוסופיים של מה זה אדם. אבל אדם שחושב על עצמו מחשבות מאוד מאוד גדולות, ואדם שרוצה שיהיה לו טוב, ואדם ששמח בעצמו, ואדם שמרוצה מאוד ממה שקורה בתוכו, ואדם שרוצה להעצים את האישיות שלו, להעצים את הברכה שלו, את ההשלכות של אהבה, בסדר, בוא נדבר ככה. זה נקודת בסיס. אם יש לאדם דימוי עצמי מאוד מאוד נמוך, אם יש באדם שנאה פנימית, אנחנו מבינים, אם יש באדם גועל מעצמו, אם יש לאדם תחושות שהוא חסר זכות קיום, והוא נטל, והוא ספחת, והוא עלוב החיים, אז יפה מאוד שהוא קיים את המצוות, אבל את השורש, את מה שכל התורה כל האמת, הוא לא קיים. האהבה הבריאה הזאת שכל אחד נסתר, מה זה אהבה עצמית? האהבה הבריאה הזאת שכל אחד לעצמי, שהיא לא מדובר בכניעה לתאוות, זה שנכנע לתאוות שלי זה לא מה שאני רוצה. אני נורא לא רוצה לאכול את השניצל ואני לא מצליח, אז זה לא, זה כימיקלים שהשתלטו, כימיקלים, נוירונים, לחצים יצריים, זה לא אהבה שלי לעצמי. אני נורא לא רוצה לשאת עסקה ממה שאת עסקה נכנעתי, אני נורא רוצה לקום המיטה ואני לא מצליח לקום המיטה. זה שאתה לא רוצה לצאת מהמיטה, זה בגלל שאתה אוהב את עצמך, אתה רוצה שתישן טוב. זה קנייה. אהבה לעצמך זה, אתה מעריץ את עצמך, אתה מאושר במה שקורה, אתה מזהה את היופי ואת הגודל ואת השמחה. בתוך נקודה כזאת ממוצע כזאת, אז אפשר להגדיל את המעגלים, להתפתח, להמשיך את זה קדימה. אני לא אוהב רק את עצמי, אני אוהב גם את האחר. נקודת המצב היא שאת האחר אני לא אוהב כמוני. שהתורה באה אל מי שהוא לא שם. יש פה שתי שכבות. אם אתה לא אוהב את עצמך, אז חיים מה לדבר איתך. אין מה לדבר. אתה בתהליך ראשוני הרבה יותר צריך לעבור שיקום. צריך לבנות תבניות נפש כדי להתפגש עם התורה, צריך נפש. נפש בריאה. צריך שאדם יזהה את הנפש שלו, יכיר אותה, יבנה בעצמו יכולות. נפש לא ילדותית, נפש לא מידות טובות, זה שאדם רוצה להיות טוב. זה שום דבר לא רוצה להיות טוב. מה קורה כשהוא נעלה? מה קורה כשהוא כועס? מה קורה כש... הוא מבין את הטוב הזה בצורה טיפשית. אז תבנית נפש בריאה שמיוסדת על, על, על יכולת לזהות, נו, כמו שהרב כותב באור התורה, שכשאדם מתחיל לשאול למה הוא חי, אז צריך להסביר לו למה כדאי לחיות, אז סימן שמשהו רקוב, לא רקוב, רקוב זה מילה כואבת, זה לא בר תקנה, סימן שמשהו פגוע מאוד מאוד בפנים. לא תיתן לי תירוץ טוב לחיות, אז אני אסכים. זה מדובר באדם שהמבט של החיים לא מעוות, אז קודם כל לאור פצמי, אחרי זה, אדם בריא כזה, שזה את האור ואת המבוקש הגדול שבקרבו, התורה מקדמת אותך להצליח להכיל את זה גם לגבי מרחבים הרבה יותר גדולים, גם לגבי האחר. ראה בלשון המקרא זה לא המילה הכי עמוקה שיש בעולם, נכון? כתוב שמח ושמח ראינו אותם. אני מקווה שהמקרא משתמש הרבה פעמים במילה רע, לאו דווקא על חברויות אמיתיות. נכון, על אמנון. איך קוראים לרע של אמנון? של אמנון. כן, אני מפחד את הסף השמות, בסוף זה ייפול למישהו אחר. אבל הוא אדם שגורר אותו לזוועה, הוא אדם שגורר אותו למותו בסופו של דבר. זה לא משהו נסגב. יש רעים להתרויה. ואז זה מי שבאזור שלך. ואז זה מי שבקשרים איתך. ואז זה האנשים ש... לא בטוח שיש שם אהבה. זה חשוב, ראות זה... זה חשוב ראות, אבל זה לא מעיד על שייך ופנימית. זה אנשים שההיסטוריה, שהמציאות, שדרכי החיים שלך הובילו אותך. זה אלה שאיתך באוהל, אלה שאיתך... החברות שלך הוא ראה. אפשר לעשות את זה? זה מישהו שהוא אתה עובד איתו במגע, אבל הוא מישהו אחר. וכשאנחנו רואים שאתה אחד כמוך, אז שור שאתה רואה כולו.
הוא אומר את זה החתן מקלה, לא? אדון החתן
שלנו. כן, הוא אומר את זה גם החתן מקלה.
החתן מקלה אפשר להגיד שזה מיקה. זה לא...
אני כן אפשר להגיד זה מיקה.
לא יודע, עליהם פתוח ונראה לי.
כנראה שלא רק עליהם. זה בדיוק מה שהפסוק אומר. שמישהו נתקע איתך באוהל, או מישהו נתקע איתך בתוך הברוטה, זה לא בגלל שלא דאגת מראש חודש כסלב שיהיה לך חברות על זמן קיץ. עוד מעט נגיע לזה, נכון? זה... יש בזה השגחה כנראה מסוימת. לא רק נתקעת איתו, זה... שם אתה נבחן, אתה לא נבחן. לא כתוב ואהבת לאשתך כמוך, למרות שזה משאריה כזה שאומרת. ואהבת לך כמוך זה קודם כל אשתך. יש מצבים שאשתך היא... היא רק הרע שלך, רעייתך. אבל זה בלעפר, זה מה שאתה אומרת, שמי שאתה בא איתו מגע, אז זה עוד מבחן, זה יותר גדול ממני, כמה אתה באמת חי את אלוקים. אז, אבל נקודת המוצא אני חושב שיש אותי ויש אתה מישהו אחר. והתורה עוזרת לי להשתחרר משם. אבל דוד לא שם. דוד לא שם. דוד הוא זה איש, בשר ודם. בשר ודם זה לא בעיה, הבעיה זה... אנחנו לא רחוקים מהקדוש ברוך הוא בגלל שאנחנו עשויים בשר ודם. בגלל שאנחנו עשויים ממבנים פסיכולוגיים מאוד מאוד מסכנים. בגלל שאנחנו חושבים עם מוח מאוד מאוד עלוב. ושרואים את העולם דרך תבניות של זמן ומקום שמפרקות הכל לפירורים. זה הבעיה בגשמיות. לפי נכון, איך המיתולוגיות מדברות על האלילים, אז הן עושות אותם שקופים ויכולים לעוף מקום מקום ונורא חזקים. אבל הקטנות שבאדם, בסדר, זה בגובה 100 מטר, בסדר. זה יכול להעביר אר ממקום מקום, זה קשקוש, זה מה שעושה אותי גדול. מה שעושה אותי גדול זה יכול להשתחרר מהאנגו, מהראייה המצומצמת שלי, מההיקלעות שלי בתחומי זמן, מקום ואינטרסים פרטיים שלי. זה מה שעושה אותי באמת גדול, זה מה שמעצים אותי. ודוד הוא שמה, זה דוד. ככה חזר בתיאורים ארוכים, ככה מבינים דוד מתוך הפסוקים. דוד הוא איש כזה שאין לו, זה כמו משה. ואיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר פני האדמה. כשמשה רוצה משהו, זה לא מאוד דיקטטורים, אני רוצה סימן שהעם רוצה. אצלם זה באמת ככה. כל מי, הכל זי, הכל זה. נימה של חיים שקיים בדוד, דוד אוהב את כולם. זה לא אמירה מתקתקה כזאת. יונתן אוהב את דוד, יונתן קודם לא אהב את דוד, ועכשיו כן אוהב את דוד. יש אנשים אחרים שיונתן לא אוהב. אבל זה לא דוד. לא יודע, אני רואה איך אומר בית דתי, ואני בחלותם לבושי סק. האנשים שהכי רודפים לדדים, שהם חולים, שהם חולים לבושי סק. כי הוא באמת אוהב אותם. כי הוא באמת חי אותם, כי באמת... הוא נמצא במקום כזה, אי אפשר להקיש מההתנהגות של דוד. אני אנסה לומר שמה שקורה פה זה זעזוע, אני חוזר לפשט הפרק, זה זעזוע קוסמי, הכל מתרסק. זה שהשתקף באלפי אלפי שנים, סוף סוף הגיע הרגע הגדול שקם מלכות ישראל במצבה, והנה בנה הגדול של אה, דוד המלך, מצטרף, והכל היה יכול להיות תואם בחוברת, פתאום הכל מתרסק פה. אנחנו מביאים את זה למבחן קצה. וההתרסקות הזאת בעיקר יוצרת ביונתן דאגות לדורות הבאים של השם. דאגות שבאמת התממשו, שכמעט כל זרעו הושמד בהמשך. הוא מת ואביו מת וכמעט לא נשאר מבית שאול. ולכן מה שנראה כמו בלגן, כמו אנדרלמוסיה, כמו פסוקים לא... זה כמו מישהו שבוכה וכמו מישהו שצורק. אז הוא לא מסביר, נכון? הוא צורח צעקות אימה, אז אתה לא אומר לו, רגע, דבר מסבר, ואתה אומר לו, אבל אתה לא קוטע את זה. אחר כך, פסוק יתחת, יונתן מסבר את הדברים. יונתן חוזר ליונתן. יונתן חוזר לשליטה. יונתן חוזר להיות בן של רחל. יונתן חוזר למקום שלו. הוא חוזר על אותם דברים, כי זה בעניין של רחל. הם חייבים לסדר, הם חייבים לתפוס פיקוד. מה זה חייבים? זה לא צורך פסיכולוגי זה. זה התפקיד שלהם, לתפוס שליטה. הם חייבים לנהל את העולם. אז עכשיו הוא לוקח את כל ההתפרצות המבולבלת במרכאות שהייתה קודם, ועכשיו הוא שולח אותה בתור אמירה, מפה אנחנו מתחילים. בסוף הרגש מתחילה ההפטרה. והוא חוזר על השבועה, פסוק ג', והדבר שדיברנו אני ואתה, הנה השמיני ואין פעד עולם. עכשיו הוא יוצא לקרב, עכשיו הוא יפנים, הוא גמר את ה... התקפה התמימית הזאת, ועכשיו הוא מבין שזה רצון השם, ועכשיו הוא הולך על זה עד הסוף. הוא הולך על זה לגמרי עד הסוף. כמו שאומר, יש לנו עוד כמה דקות? כמו שאומרת הגמרא בערכין. עד היכן תוכחה, הגמרא בערכין דף ט', ו' עמוד ב', משום שבדו שיח, ביום השני, יונתן שואל את זה, מדוע לא ואישה בן אישה אדם תמוד אמרו ללכים, אז יונתן עונה מה שהוא עונה. ואיחר אף שאול ביונתן, והם לו בן נעבת המחבות. אלו ידעתי כי בוחר אתה לבן ישי לבושתך ולבושת עובדת מלכה. זה לא רק שהצלחנו להוציא משאול את מה שהוא חושב, אלא שאומר את זה במילים הכי בוטות וקשות שבעולם. איך שלא תסבירו את פסוק למד, הפסוק למד שאול משתמש, נכון, הוא לא מדבר, איך נקרא לזה? פוליטיקלי קורקט. מילים שמאוד לא נעים לשמוע אותם. המינים של יונתן לא כל כך נהנתה לשמוע אותו. ובושתך ובושת רבת ימיך, איזה הסבר שלא נסביר אחר כך, זה יש לאגב. הוא מסביר לו, כי כל היום שובן אישה איך על האדמה, לא תיקור אתה ומלכותיך ואתה שלח וקח אותו אליי, כי במנה ותואח. אחרי כל ההתקפה המתפרקת כזאת, הסיפור הזה צריך להסתיים, נכון? הבנתי, עכשיו אני אומר את השליחות. יונתן ממשיך בקרב. היה יונתן את שאול אביו ויאמר אליו, למה יומת? מי עשה? ויתל שאול את החנית עליו להכותו. נכון? זה רק מוכיח את מה שאמרנו אז בפרק י' ח', שויתל זה לא, הוא לא ירה את החנית עליו, הוא לקח את החנית. וידע יונתן כי חלה עם אביו להמית את דוד. ויקום יונתן מעין שולחן בחוריה ולא אכל במאכל שיש שם לחם, כי נעצר את דוד כחלומה. אז הגמרא שואלת, עד היכן תוכחה? אומרה שעד היכן אדם חייב להוכיח את חברו. זאת אומרת, לאיזה תגובה הוא צריך לצפות? יש פה שלוש דעות. רב שמואל ורבי יוחנן. רב אמר עד הקאה. אני צריך להוכיח. צריך להוכיח אותי חלילה. בכל מקרה, עד שהמוכח תוקף פיזית. שמואל אומר עד כללה. עד שהוא מקלל אותי. ורבי יוחנן אמר עד נזיפה, עד שאומר די, לא רוצה לשמוע, הבעת התנגדות. אמר רבי נחמן בר יצחק, ושלושתן נקרא אחד דרשו. כל הדעות נלמדים מתוך הפסוקים שלנו. ואיחר רב שאול ביונתן ואומר בין האבות המרדות, וכתיב, ויתן שאול את החנית עליו להכותו. למד אמר הקהל, זאת אומרת, יונתן מוכיח את שאול. כל האמוראים, כל גדולי האמוראים פה, רב שמואל ורבי יוחנן, מבינים שאנחנו נפגשים בו בעולם של תוכחה. והתגובות של שאול מלמדות אותנו את ההלכה. עד מתי מוכרים? איך מוכרים? איך? למד אמר דקה עד הכתיב להקותו. ולמד אמר עד כלל עד הכתיב לבושתך ושל תרוות אמך, שזה משהו לא איזה כללה. ולמד אמר עד נזיפה דכתיב איחר אף שאול. שואלת הגמרא, מי שאומר הדקה, אתה רואה שנוספים בשאול, מקררים את, נוספים שיחה ביומתן, מקררים את הרבו ממשיך. ופה אפשר ללמוד שמה? שסימן שגם אחרי שהמוכח נוזף בך ומקרר אותך, אתה צריך להמשיך. אבל למען דאמר נזיפה, כתיב הקעה וכללה, איך אתה יכול להגיד שעד שם? עונה הגמרא, שאני אתם, דאגב חביבות היתרה, דאב בל יונתן בדוד, מסר נפשי תפי. מכיוון שהוא כל כך אהב אותו וכל כך לא יכל לסבול את זה שהוא עומד מול גזירת האסון הזה שניתך את הראש של דוד, אז הוא עבר את הגדרים, נכון? הוא עבר את הגדרים. זה שיונתן עבר את הגדרים זה רק עזק לדוד, אתם מבינים? זה שהוא נורא אהב אותו, זה נורא טוב שהוא נורא אהב אותו, נכון? אבל לאן הוא לקח את אהבת? אנחנו לא נותנים ציונים מיונתן, אנחנו רוצים ללמוד מיונתן. אנחנו לא כאלה גמדים זווי חוטים, אבל אם הלכות הוכחה זה עד נזיפה, למה הלכות הוכחה עד נזיפה? בגלל שלא רוצים שיקללו אותך, ועד יש חמסה, זה אסור לך להמשיך. זה אסור לך להמשיך, כי אנחנו יודעים תמיד שהלכות הוכחה, הלכות הוכחה נגזרות מנהלות הוכחה. והוכחה זה משהו, אם מישהו אומר לך, מה שעשית זה כן טוב, זה לא טוב, זה לא הוכחה בשום דבר, נכון? זה הלכות נזיפה. בדרך כלל רוב ההוכחות שלנו זה נזיפות, זה לא הוכחות. הלכות הוכחה, בתורה לא כתוב, כתוב הוכח תוכיח. זה הוכחה. והוכחה זה כמו הוכחה במתמטיקה, נכון? תוכיח לי שהזווית במשולש הזה שווה כך וכך. אתה צריך להוכיח מה כמה, אתה צריך לגרום, לנהל פה איזה מהלך שכלי, שכל מי שרואה אותו אומר, וואלה, אי אפשר להתווכח את זה. זה הלכות הוכחה. הלכות הוכחה זה לא להגיד לך שלפי דעתי אתה לא בסדר. אין איזה שום קשר להוכחה. ותאגיד, כשאני אומר מישהו לא בסדר, זה נזיפה. זה לא קשור לכל תוכן. נכון, את זה הגמרא אומרת, תמי אני, מי יש בדור הזה, מי שיודע להוכיח. שכדי להוכיח המתמטיקה, אז לא צריך, בטח שיש בדור הזה שאני שיודע מתמטיקה. אבל להוכיח לך עמידה מול אלוקים, אתה צריך לדעת בעצמך, ברמה כזאת עליונה, יש הוכחות קלות. יש הוכחה, אני מתבקר לך, מה דעת המשנה ברורה במיון. יעשה בשבת. אז זה נורא קל, מכיוון ששנינו דנים ממש ספציפי, אני מוכרים לך שבמשנה ברורה כתוב כך. אבל כשאנחנו רואים את דברים שלא כתובים בספר, דברים שהם קשורים למערכת היחסים בין רחל ללאה, מערכת היחסים בין שאול לדוד, בצפי של העתיד, כדי להוכיח אנחנו צריכים להביא דברים של רמה של הוכחה. אם מישהו לא מקבל את המשנה ברורה כסמכות, או אם מישהו לא יודע בכלל למה חשובה שבת, אתה רוצה להוכיח לו, אתה צריך לא רק להגיד לו כתוב בתורה, נו אז מה? אז הוא אומר, אז מה אם כתוב בתורה? זה עדיין לא משכנע אותי. אתה צריך לדעת, לפני שאתה יודע, אתה צריך קודם כל לדעת את הדברים ברמת ודאות, להסביר לעצמך את הצורה בצורה טוטלית. אם הדברים לא חיים בך בצורה מוחלט, לא נהירים לך, לא בהירים לך, לא ודאים לך, אז אתה בטח לא יכול להתחיל להסביר לאחר. גם אחרי שאתה חי את זה בצורה מוחלטת, אתה עדיין צריך להכיר את השפה של האחר, את הנפש שלו, את המצב שלו, את התובנות שלו, רק אז אפשר להוכיח. לכן כשאתה עושה את זה יותר מזה, אז אתה בדרך כלל עושה מה ש... כולנו עברנו את זה, נכון? שמתחילים להציק לנו. אתה בדרך כלל בנזיפה כזאת אתה דוחף אחור, אתה מציק, אתה מכעיס. אתה עושה מה שיונתן עשה לשאול. מה שיונתן עשה לשאול זה התגובה של... התגובה של 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 שאול רק נהיית חריפה יותר, משום שהוא אומר בן מוות. כשנתן אומר למה יומת מה עשה, אז שאול לוקח את החנית, ורק אחרי שאול לוקח את החנית, רק אף הידע יונתן כחלם עם אביו לעמי דוד. אז אנחנו חוזרים בעצם לכל מה שראינו בפסוקים הקודמים, נכון? אנחנו אמרנו שמפסוק י' א' עד פסוק י' ז' יונתן האמיתי זה פסוק י"ח עד פסוק כ"ג. זה שיטה, מפסוק י"ח עד פסוק כ"ג, יונתן הוא בן של שאול. יונתן הוא בן שלא נותן לשום דבר להקטין אותו ולבלבל אותו. הוא תופס פיקוד באופן מוחלט. הוא יודע ליצור את השליטה הטוטלית על מה שקורה בפנים ולדעת איך לנהל את זה החוץ הנכון. אבל גם לפני זה וגם אחרי זה יונתן הוא, הוא לא שאול, אני מתכוון שזה שיונתן כל כך אוהב את שאול זה אבא שלו, אבל זה שיונתן כל כך אוהב את דוד זה בסוף לא הצליח. אנחנו אמרנו זה לא רק יונתן, אתם זוכרים? אנחנו אמרנו גם על מיכל ובטח שם מרד, גם מיכל וגם יונתן כמעט כל הילדים של שאול מלאים אהבה עצומה לדוד. זה אהבה שאי אפשר לקדם אותה, זה אהבה שלא יוצא ממנו שום דבר, זה אהבה שמכם עושים אותי רק מזיקה. זה כמו מיכל שבאמת מסרה את נפשה על דוד, באמת מסרה, אבל כשהיא ראה אותה מעלה את הרון ברית השם אז בתי וזדו בליבה, ומיכל בת שאולה הילד על יום אותה. יונתן, האהבה הזאת, הקשר בין בית רחל לבית לאה הוא לא קשר מידותי, זה לא תהיה נחמה, תהיה חיים טובה, זה עולמות אחרים היום, זה שליחויות אחרים, זה נשמות עם תפקידים אחרים. וכדי לאחד בין שתי הנשמות האלה צריך להגיע לקומת חיים חדשה שבעולם הזה עדיין לא מתגלית. ולכן כשיונתן, אנחנו רואים פה כמה יונתנים בסיפור הזה, זה מה שאני עושה לומר. רואים פה כמה יונתנים. כשיונתן מנסה להיות נאמן לדוד, אז הוא מפסיק להיות שאול, הוא מפסיק להיות משאול. ולכן הוא מדבר בצורה שמזיקה, בצורה שמזיקה, בהתחלה זה רק מבולבל, אבל בסעודה זה מזיק, כי אם באמת הלכות נזיפה, הלכות תוכה זה עד נזיפה, וזה שאתה קידמת את הנזיפה, אז אתה דחפת את שאול למקום שהוא לא היה בו קודם. ועכשיו שאול עוד יותר שונא דוד, הוא לא רק שהוצאת משאול את המחשבות האמיתיות של דוד, אלא עכשיו שאול מזהה סכנה חדשה. שהוא מזהה את זה שיונתן, עכשיו דוד עוד יותר מסוכן, כי הוא גורף את יונתן למקומות כאלה, שיונתן עצמו מעדיף את דוד על שאול, ככה זה נראה. וזה נגמר בזה שיונתן קם עם השולחן בחוריו ולא אכל ביום החודש שני לחם כי נעצב את דוד כלחמו אביו. שזה נורא יפה, נכון? כי הוא אוהב נורא את דוד. וחזל אומרים על זה דברים מאוד מאוד קשים. מה חזל אומרים? שדוד, אני אזכיר לכם איפה נמצא דוד, בסדר? דוד ניגל לפני שאול, ואז שאול הטיל בו את החנית, הוא ברח הביתה. ברח הביתה, הגיע הביתה, ומיכל אמר לו, עכשיו תברח דרך החלון. אם אתה לא יוצא דרך החלון עכשיו, הלך. הוא יוצא דרך החלון, הוא בורח, נמלט לנהיות ברמה, ולהיות ברמה, הם עסוקים בהנבעת הקודש העליונה של הנבואה הזאת, ששרתה שם מקום מי שהתקרב שם. כמה זמן כל זה קורה? אני מתכוון שדוד בינתיים לא אוכל כלום. אני לא יודע אם פתחו שם שולחן ובורקסים לנביאים האלה שם בניות דרמה, נכון? שמואל בטח מערך רציני מאוד, אבל אם שאול נופל שם עירום כל היום, בגדים לא לובשים שם, בטח שאף אחד לא מתעסק שם בסלביץ' נכון? ולחטוף ביס. עכשיו דוד בורח גם מניות דרמה, דוד בורח מן הנוראים, דוד מתחבא בשדה. דוד מתחבא בשדה 3 ימים. הוא לא התכונן לקח תרמיל על שכם. מיכל אומר לו, הוא פחוצה. אולי דחפה לו כיכר לחם, זה לא היה איזה פקלים של אוכל. יונתן לא אוכל ביום החודש השלישי, למה? כי לא בא לו לאכול, נכון? נכון, גם דוד לא אוכל ביום החודש השלישי. וכנראה שלא אוכל ביום החודש השני, זאת אומרת גם ביום שאחרה וגם ביום הקודם וגם ביום הקודם. דוד פקל מן האוכל, או אוכל בצורה מאוד מזרית, בצורה לא מסודרת. והגמרא אומרת, אני קורא, אמר רב יהודה אמר רב, ילמלא זה, אם ילמלא ילבאו יונתן לדוד שתי כיגות לחם. אם כשיונתן בא להתפרד מדוד היה מביא לו תרמיל עם אוכל, לא נהרגן אוויר הכהנים ולא נתרד רגע אדומי ולא נהרג שאול ושלו במשרו של דבר. זה לא פר כזה נשמע, נכון? משום ש טעות קטנה, יונתן לא הביא לדוד תרמיל עם אוכל, לא סידר לו כמה סמצ'ים. למה שהטעות הזאת תשנה את כל ההיסטוריה בצורה כזאת חנופה? למה שנוב תושמד? ולמה שדואג לדוד נשמד? ולמה ששאול ושלו של דבר ימתו על טעות כזאת נקודתית? צריך לסיים פה. כך אומר השעון. קוראים זה, אם אני לא אמור במתח, אתם לא תסכימו לבוא שבוע הבא. מה יהיה?